שלום לכולם, אנחנו התחלנו קצת לעסוק, היום אנחנו נרחיב את הדברים ובעזרת השם נקווה שבסוף השיעור הדברים יהיו יותר מסודרים. היות וראינו שהתורה היא בעצם מקור הכל והשפע האלוהי שהוא יסוד הכל, שהיא סדר העולם וקשר העולם וקיום העולם וכל מה שדיברנו פה, אז התחלנו לברר שהתורה מתגלה במדרגות שונות. כלומר, היות והתורה זה בעצם סדר הכל, אז כל ההופעות שיש בעולם, בעולמות, זה בעצם גילוי של תורה. כי אם התורה היא המורה את העולם, המורה עולמי העולמים, המורה את הגוף, המורה את הנשמה, אז בעצם התורה היא מקור הכל, ולכן היא גם מתגלה בהכל, ולכן כל גילוי, כל שהוא, הוא בעצם גילוי של תורה, שהוא בעצם גילוי של סגולת ישראל, שהוא בעצם גילוי של ריבונו של עולם. ומה שהתחלנו לעסוק בפעם הקודמת הוא שהמדרגה העליונה ביותר של גילוי התורה נקרא העולם הבא. עכשיו, היות ולא היה פה כל כך ברור מה זה עולם הבא, בעקבות שיחה שגם דיברתי קצת עם איתי היום בצהריים, אז אולי קצת לסדר, לא נבזבז יותר מדי על זה, כי באמת אנחנו לא מבינים בעולם הבא, אבל כן משהו, בסדר? הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, כמו שאמרנו שלשום, הוא אינסוף אלוהי. הוא שפע אלוהי אינסופי. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אל כל הנבראים, או אל כל מדרגת הנבראים, אז הוא מתגלה בצורות שונות, במדרגות שונות. ממה נובע ההבדל? ההבדל לא נובע מהקדוש ברוך הוא בעצמו. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו אותו אינסוף. אינסוף אלוהי, שפע אלוקי מוחלט. ממה נובע ההבדל? מהלבוש שהקדוש ברוך הוא הלביש על אותו אינסוף אלוקי, שדרכו האור האלוקי מתגלה לעולם. אז כמו שאמרנו, אם הקדוש ברוך הוא ילביש לבוש במחאות עווה, כלומר חומר עווה, הרבה חול, הרבה חומר, אז הגילוי האלוקי שמתגלה דרך החומר הזה הוא יהיה קטן. כי החומר מעכב, הכלי החומרי, הוא מעכב את הופעת השפע האלוקי. ואם הקדוש ברוך הוא ילביש את השפע האלוקי בחומר קטן, אז יופיע השפע האלוקי גדול. בסדר? עכשיו, מהי המדרגה? באופן מאוד כללי. מהי המדרגה בעולם הזה? המדרגה של הגילוי האלוקי או הגילויים האלוקיים בעולם הזה, שנראה בהמשך לפחות נגיד ארבע מדרגות, תורה, מצוות, דרך ארץ מוסר וגוף, נקרא לזה טבע, המכנה המשותף לארבעתם, שבעצם הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם שלנו דרך כלים. והכלים האלה הם כלים שבעצם מגבילים את הופעת השפע האלוקי מלהופיע, אם אפשר לומר, לא בשלמותו, כי אינסוף אלוקי הוא רק הקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל מפריעים, הכלים האלה מגבילים ומפריעים לגלות את האינסוף האלוקי. אבל יש איזשהו עולם שנקרא עולם הבא, שהוא שונה מגן עדן, תכף גם נגיד על זה מילה, ובעולם הבא, אם אפשר לומר, לא רוצה להגיד אין כלים, כי אם לא היה כלים בכלל הזה כבר היה קדוש ברוך הוא, אבל ביחס לעולם שלנו אין כלים. ולכן השפע האלוקי הופיע באיכות כזאת, ובכמות כזאת, וברציפות כזאת, ללא גבולות. אם נדבר רגע על המידות, נכון, נדב, אתה רוצה קצת שנדבר על המידות? אז אם בעולם שלנו, הקדוש ברוך הוא מתגלה, או מגלה את חסדו בגבורה, כי גבר עלינו חסדו, חסד זה השפע האלוקי מצד הנותן ללא גבול, ללא גבול באיכות, בכמות, ברציפות, ולעומת זאת מידת הגבורה היא בעצם הכלי המקביל, שאותו שפע אלוקי יוכל להתקבל בתוך הכלים המוגבלים שלנו, כי אחרת השפע אלוקי יהרוס את העולם, כי אין כלי למקבל לקבל. אז אם בעולם שלנו החסד מופיע בדין, החסד מופיע בגבורה, האינסוף מתגלה דרך כלים, יש איזה עולם הבא, עולם עליון מאוד, שהוא אחרי העולם הזה, כבר נסביר יותר, ששם השפע אלוקי מתגלה באופן יחסי ללא כלים. חסד, חסד, חסד. כמעט ללא גבורה, כמעט ללא דין. בסדר? עכשיו, רק כדי קצת לסבר את האוזן, בואו נעשה איזשהו סדר. כשהקדוש ברוך הוא ברא, נקרא לזה את העולם, אז הוא ברא עולם רוחני, ברא עולם חומרי. העולם הרוחני, אם נדבר רגע ביחס לאדם, הממד הרוחני שבאדם הוא הממד הנשמתי. נגיד זה בשפה חיצונית. יש לקדוש ברוך הוא איזה מין עולם, שנקרא עולם הנשמות, שבו יש אפסנאות של כל הנשמות. כל מיני מדרגות של גילויים אלוקיים, של צלם אלוקים. שכל נשמה יש לה את הזווית המיוחדת שלה. כמו שאנחנו בבוקר, הודה לפניך וכו', שחזרת בי נשמתי. חזרת בי את הנשמה המיוחדת שלי, לא סתם נשמה כללית זהה למישהו אחר, אלא הנשמה המיוחדת שלי. אז יש לקדוש ברוך הוא במחות, אפסנאות, אפשר לומר, של נשמות. בסדר, זה בעולם הנשמות, זה העולם שנקרא גן עדן. תכף נדבר עליו קצת. וכשהקדוש ברוך הוא ברא, אחרי שהוא ברא את עולם הנשמות, או במקביל שהוא ברא את עולם הנשמות, הוא ברא עולם של כלים שיוכלו להכיל את הנשמות האלה. לכלים האלה נקרא בשפה מאוד חיצונית, גוף. גוף זה לאו דווקא הגוף, אלא גוף זה כל הכלים המקבילים, שהמהר"ל כידוע מזכיר הרבה מקומות, גוף, נפש, שכל, כל הממדים הטבעיים שבאדם, הגופני, הנפשי והשכלי, שבתוכם הנשמה צריכה לחול. בסדר? בלשון התורה זה נקרא נשמת חיים שננפחה באפר מן האדמה. בגמרא זה נקרא יצר הטוב שהופיע ביצר הרע. בספר התנא למשל זה נקרא נפש אלוהית שמופיע בנפש הבהמית, וכולי על זה הדרך. בסדר? יפה. עכשיו, מה התכונה של העולם שלנו? התכונה של העולם שלנו הוא שהנשמה מופיעה בגוף. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם של גן עדן עוד לפני שהעולם הזה, אז היו בעולם ההוא, שנקרא גן עדן, נשמות בלבד. לא היו, אם אפשר לומר, גופות. בסדר? היה הכנה לגופות, שורש הגוף, נקרא זה נחש, אבל נעזוב כרגע. כשאדם הראשון חטא וכל מה שדיברנו בזמנו ולא נחזור על זה, אז הוא ירד ממדרגת גן עדן למדרגת העולם הזה, ואז בעצם מה שהתברר, שהנשמה מופיעה בכלים. בסדר. מה המטרה של הופעת הנשמה בכלים, כמו שדיברנו אז? שהנשמה תאיר את הכלי כמה שניתן, והחילוק בין אברהם אבינו לשאר, נקרא לזה, האנשים באותה התקופה, ואחר כך עם ישראל ושאר העמים וכו'. כל מה שדיברנו פה. יפה. אז העולם הזה, האופי שלו, זה ששפע אלוהי אינסופי, הנקרא תורה, או נקרא גילוי של תורה, שפע אלוהי אינסופי מופיע בכלים. איך הוא מופיע בכלים? אז נראה בהמשך. הוא מופיע דרך הכלי, אם אפשר לומר, הרוחני יותר, דרך הכלי הטבעי, כן, השכלי, הנפשי והגופני, עד הרמת התחתונה שזה הגופני. בסדר. אדם נפטר, עכשיו הוא, כן, עוד משפט אחד, מה המטרה של העולם שלנו? שהנשמה תאיר את הגוף. לא רק שהנשמה תנצח את הגוף, תכניע אותו, אלא שהנשמה תגלה את הקודש הפנימי שבה גם בגוף. והיא האדם לנפש חיה. נשמת החיים שננפחה באפר מן האדמה, יכולה להעלות גם את הגוף למדרגת, גם את מדרגת האפר מן האדמה למדרגת נפש חיה. בסדר. זה אומר לקדש את החיים. זה אומר שהממד האלוהי האינסופי, הוא יהיה מסוגל לקדש את הגוף. היית היום בשמונה פרקים? זה בדיוק זה. הכובש, כן, המושל. עזוב עכשיו את החסיד, המושל בנפשו. זאת אומרת, שיצר הטוב, ינצח את היצר הרע. שתהיה איזושהי תגובה טבעית למציאות X, ואם התורה אמרה שהתגובה האלוהית היא צריכה להיות תגובה מסוג אחר, אז התגובה האלוהית היא במחאות תנצח, שיותר מזה. תמתק את התכונה הטבעית. ברור. וזה מוגבל, כי זה בכלי. בוא נצייר ציור שאני לא רוצה שהוא יבלבל, אבל כן, אני הולך איתך רגע איתי. האם למים יש צורה? צורה. צורה טכנית, צורה, משולש, ריבוע, עיגול. לא. למים, שנייה, למים עצמם יש צורה? לא. עכשיו, אם אני שם אותם בכלי, אז המים קיבלו צורה. זאת אומרת, מים בכלי משולש, יראו מים משולשים. מים בכלי עגול, עגולים. מים בכלי ריבוי, ריבוי. בסדר? עכשיו, מצד אחד, הכלי בצורה א' ב' ג' הוא מגביל את המים. כי המים כרגע הם בעצם מצומצמים לצורה הזאת, אם הם משולשים, הם לא עגולים. אבל המים מצד עצמם אין להם צורה. אבל כדי שהם יתקבלו בעולם שלנו, הם חייבים להיות באיזשהו כלי, שזה מה שמאפשר את הופעתם בעולם שלנו. אז מצד עצמם אין להם צורה, כדי שהם יתקבלו פה, הם צריכים איזו צורה מגבילה כדי שתתקבל הצורה האינסופית שלהם, אם אפשר לומר את זה כך. כדוגמה, בסדר? אז העולם שלנו זה עולם שבו הנשמה יכולה, או נגיד את זה במושגים קצת הרוחניים, האלוהי יכול וצריך להאיר את הטבעי, להאיר באלף את הטבעי. בסדר? ואז אם יש איזו תגובה טבעית למציאות, מישהו הרגיז אותי, אז התגובה הטבעית שלי היא צריכה להיות להכניס לו אגרוף לפנים, סתם אני אומר, לא יודע כן, למה אמרתי את זה, והנשמה שלי, המדע האלוהי שלי, הוא ירסן את זה. בסדר, כמו שלמשל אני אקח דוגמה, כמו שעזבו עכשיו את הנשמה, בואו נדבר על שכל ויצרים. שכל זה אחד המרסנים, מה זה אחד המרסנים? המרסן, החשוב, בעולם הטבע, ביחס לכל כוחות הגוף והנפש, שיכולים להיות בלתי מרוסנים. בסדר? אז השכל הוא המרסן. אז הנשמה קל וחומר. מה? ואדם, אני מדבר עכשיו על האדם. אנחנו עכשיו מדברים רק על האדם. אוקיי, אז בעולם הזה מה המטרה? אז אם כן, מדרגת גילוי אחת היא מדרגה בעולם הזה, שגם היא מתפרטת למדרגות שונות. תורה, מצוות, דרך ארץ, גוף, נראה את זה עוד מעט. והמכנה המשותף לכולם, שהאינסוף האלוהי, הנקרא תורה, מתגלה בעולמנו דרך כלים מקבילים. אז מצד אחד יש כאן יתרון, הוא מתגלה בעולמנו, מצד שני זה מוגבל, כי על העולם הזה יש גבולות. בסדר? אם לא, תעצור אותי, אני... לכיתה הזאת יש גבולות. אם יבוא לפה עוד 500 אנשים, אין מקום להיכנס. זהו, בחוץ, אין מה לעשות. בלשון המקובלים זה נקרא אור מקיף, אור פנימי. יש כלי, העולם שלנו הוא כלי, יש אור פנימי שנכנס בפנים, יש אור מקיף שמקיף מבחוץ. לא, המקיף הוא מקיף, הוא מבחוץ. הוא לא יכול להיכנס בפנים. אין פנימה. בסדר? אז העולם שלנו, יש איזה ממד מסוים שנקרא אור פנימי, שמסוגל להיכנס בתוך הכלי שנקרא העולם הזה. שהכלי, עוד פעם העולם הזה, שכל נפש גוף, בגדול. מאוד מאוד, מאוד מאוד ראשוני, מאוד מאוד ראשוני, חלקי. אבל כרגע. בסדר עד לפה? אז אם אני אשאל אותך עכשיו איתי, מה זה העולם הזה? תראי לי, העולם הזה זה העולם. שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך גבולות. דרך כלים מקבילים, שמצד אחד הגבול הוא מצמצם, אבל מצד שני, בעולם המוקבל, דווקא הגבול מאפשר את הופעת השפע האלוקי אינסופי. נחזור שוב לדוגמת הגשם, שהזכרנו אותו כמה פעמים. העולם שלנו שזקוק לגשם, כי בו תלויה הפרנסה, הכלכלה וכו', אם ירד גשם ללא גבולות, בכמות, באיכות, ברציפות, זה מבול שהחריב את העולם. אז אנחנו מתפללים ותן תל ומטר לברכה. איך תופיע הברכה בתל ובמטר? לא על ידי השפע, אלא דווקא על ידי הגבול. הגבול שמגביל את השפע, הוא מאפשר את הברכה. כי אם לא יהיה גבול, אז יהיה פה אולי ברכה מצד הבורא, אבל לא ברכה מצד הנבראים, כי לנבראים אין כלי לקבל. אפשר לעשות. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא ברא, עוד משפט אחד, למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם הגבולות האלה ולא גבולות אחרים? בסדר, אם היה ברור להם גבולות אחרים, אנחנו שואלים למה גבולות האלה ולא אחרים. כך החליט, איך אומר הרמח"ל? כך שיערה חוכמתו התברך. זהו. למה ברא אדם עם שתי עיניים? למה לא עם 18? היה נחמד עם 18 עיניים, לא? רואה קדימה, אחורה, למעלה, למטה, לצדדים. יכול להיות דווקא נחמד. לא, מספיק שתיים. למה? ככה. כרגע נסתפק בתשובה ככה. אז אם כן סיכום, העולם שלנו הוא עולם שבו האלוהים מתגלה דרך גבולות וכלים. כי גבר עלינו חסדו, חסד בגבורה. ודווקא הגבורה היא מאפשרת את הופעת החסד. אם אתה לא מסכים, לא מבין, תעצור עכשיו.
לא, יש לי שתי שאלות.
כן, על זה אבל. עזוב עולם הבא, תכף נגיע לעולם הבא. אנחנו עכשיו בעולם הזה. כן. אין דבר כזה. איך? נס. נעזוב, זה סוגיה אחרת. כי נס זה דבר שהוא יוצא מגדר הטבע. זה נס. זה לא המצב הנורמטיבי של הטבע. אנחנו עכשיו מדברים על המצב הנורמלי. לא, אל תיקח מצב יוצא דופן ותשאל עליו, ותשאל ביחס אליו, ביחס לכלל. הוא יוצא מן הכלל, הוא לא הכלל. מה? סעיף. עוד 20 דקות תרצה, נדבר על זה. עזוב את זה עכשיו. קודם כל, העולם שלנו במצב הנורמטיבי שלנו. במצב הנורמלי שלו, זה עולם של גבולות, עולם של גבורה, עולם של דין, עולם שכדי שפע אלוקי יתגבל בו, צריכים להיות כלים מקבילים. עכשיו, היות ויש כלים במדרגות שונות, יש כלי שהוא מקביל מאוד. יש לי כוס שיכולה להכיל רבע ליטר. יש לי כוס שיכולה להכיל חצי ליטר. יש לי כוס שיכולה להכיל 100 ליטר. בסדר, אז יש גבולות שונים. בסדר? אז גם בעולם שלנו, שהוא בכלים, אבל יש גבולות באיזה מדרגות, יכול להופיע השפע האלוקי. אז יש גבולות, נקרא לזה, מקבילים מאוד, נקרא לזה גוף, ויש גבולות, נקרא לזה מקבילים פחות, נקרא לזה שכל. ומקביל פחות, מצוות, מקביל פחות, תורה. תורה, כלומר, לימוד תורה. תכף נגיע לכל החשבון הזה. אבל עד לכאן עולם הזה, הגדרה כללית, שפע אלוקי אינסופי המופיע בכלים. שדווקא הכלים המקבילים הם מאפשרים את הופעת השפע, כי אלה הקריטריונים שהכלים המוגבלים יכולים לקבל. זהו. נראה לי בשלב הראשון הזה זה מספיק. יפה. עכשיו, מה זה עולם הבא? עולם הבא זה שפע אלוהי שבו כמעט אין גבולות. אין גבול. עכשיו בואו רגע נעשה סדר. נדבר עכשיו על עולם הזה. גן עדן, עולם הבא. קצת נעשה סדר במושגים, ממש 5 דקות, לא רוצה לבזבז על זה יותר. עולם הזה אמרנו, נשמה בגוף. נשבה בגוף, אינסוף אלוהי, שנייה אחת, אינסוף אלוהי בתוך סוף טבעי. בסדר. מה אדם צריך לעשות עם זה? לגלות אינסוף האלוהי בתוך הסוף הטבעי. יפה. כמה זמן הוא קיבל לזה האדם? 120 שנה מקסימום. למה? ככה. אם היה 200, אנחנו שואלים למה. היה 20, אנחנו שואלים גם למה. ככה, 120. ככה שירה חוכמתו יתברך. נגמר. יפה. נפטר האדם מן העולם, מיצה יותר, מיצה פחות, כלומר גילה את האינסוף בסוף יותר או פחות, גילה את האלוהי בטבעי יותר או פחות, אז לפניו שני עולמות רוחניים. מה קורה לגוף? הגוף מגיע לבית הקברות. בית הקברות מלא, אין מקום. נכון? אז הגוף מגיע לבית הקברות. מה קורה עם הנשמה? אולי עוד משפט אחד. למה הגוף נמצא בבית הקברות? לא סתם כאיזה תא אפסון, איזה מקום שבו מאפסנים את הגוף עד שירקב ויבלע באדמה, יפך את חלק מהאדמה, אלא לפי המבט יותר פנימי רוחני, הגוף עצמו מזדקך בקבר. זה שהגוף עצמו מתקלה ומתייסר במחאות, אפשר לומר, וכולי, זה עצמו זיכוך של הגוף. הגוף יותר מדי לפעמים פעל בעולם שלנו בגופניותו, אז צריך קצת לרסן אותו. זה כמו אדם, למשל נקרא דוגמה בעולם שלנו להבדיל, זה כמו אדם שהוא מאוד אקטיבי ומאוד פעיל, הוא לפעמים מאמץ יותר מדי את היכולות הגופניות שלו, עד כדי שהוא מותח למעלה מהגבול, ואז הוא כבר אין לו יכולת יותר, הוא מתעלף. מה זה האילפון הזה? זה כי בכל הגוף אומר לך, תשמע חביבי, אני כבר לא יכול יותר לעמוד על הרגליים, אני צריך לשכב. צריך להיות סטטי. כלומר, אילפון זה סוג של מגנון הגנה כדי שהגוף לא יתפרק. אז יש גבול לגוף. אז הגבול קצת, אז הגוף קצת משתולל בעולם הזה, אז כשהוא יגיע לסופו, הוא צריך להתתקן, נקרא זה ככה, להתתקן דרך הריקבון, הכליה וכו'. בסדר, זה זיכוך הגוף. מה קורה עם הנשמה? הנשמה היא שייכת לעולם שמנה הגיע. מאיפה אמרנו עולם הנשמות? נכון, אבל הנשמה הזאת, לפחות המעטפת של הנשמה, כן, כמו שקט כזה שיש לו קליפה דקה, המעטפת של הנשמה קצת התלכלכה מהגוף. אז כמו שהגוף צריך להזדקח, אז גם הנשמה לא מצד מהותה, כן, זה נקרא נשמת הנשמה. נשמת הנשמה היא תמיד תורה. אלוהי הנשמה שאתה תביא תורה. המעטפת הדקה לנשמה, נקרא לנשמה, המעטפת הזאת קצת התלכלכה. אז צריך להכניס אותה למכונת כביסה. מכונת הכביסה הזו נקראת גיהינום. לכן גיהינום זה מתנה. מה המתנה? זה כמו חולצה התלכלכה, נכנסת למכונת כביסה, יוצאת חדשה. גוף התלכלך, נכנס למקלחת, יוצא חדש. זה גיהינום. גיהינום, אם כן, זה המקלחת של הנשמה. מכונת הכביסה של הנשמה. האם יש קטמים שהם בלתי ניתנים להסרה? יש. ולכן ישנם מצבים שבהם הנשמה כבר כל כך התלכלכה עד כדי כך, או המעטפת הנשמה כל כך התלכלכה עד כדי כך שכבר הנשמה עצמה כבר לא יכולה יותר להיחשף. הבן שבבן כל כך קלקל, עד כך שאבא שבבן כבר לא יכול להתגלות. יש מצבי קיצון כאלה. אבל במצב נקרא לזה הרגיל, נקווה במחאות, החולצה נכנסה למכונה, הנשמה נכנסה לגיהינום, מזדקחת, כמו שהגוף בבית הקברות באדמה חזר למקורו, הנשמה בעולם הרוחני המנקה אותה, הנקרא גיהינום, ואחרי שעברה את הניקוי, איקס זמן, נעזוב כרגע, היא עוברת לעולם שנקרא גן עדן. מה זה העולם של גן עדן? זה העולם שבו היא הייתה לפני שהגיעה לעולם הזה. זה איזשהו עולם רוחני של אפסנאות נשמות, שחכמים אמרו צדיקים משים ותורתם בראשי מנים בזיו השכינה, אמר איתי לפני שלוש שעות, אני לא מבין מה זה צדיקים, משים, מטרותיהם וראשיהם. נכון, גם אני לא מבין. אז מה זה אומר? זה אומר שיש שם שפע אלוהי בלי הגבול של הגוף בעולם הזה. כמעט עולם הבא, פחות מעולם הבא. כמו שכן אמרנו, העולם הזה זה כביש ברחוב המאירי, בשעה 3 בצהריים, פקק, מכונית אחרי מכונית בקושי מתקדמים. וגן עדן, קל וחומר עולם הבא, זה אוטוסטרדה, כביש 6. גם היום יש פקקים בכביש 6, נגיד, בחודשים הראשונים כשהוא קם. אוטוסטרדה, נוסע, נוסע, נוסע. זה נקרא גן עדן. מה קורה בגן עדן? הנשמות נהנות מהשפע האלוהי. השפע האלוהי מתגלה דרכם ללא הכלים המקבילים, הנקראים גוף, שמזדקחים כרגע בבית הקברות. עכשיו, העולם האידיאלי, זה לא גן עדן. העולם האידיאלי זה לחבר את הנשמה לגוף. אלא לחבר את הנשמה המזוככת שהזדקחה בגיהינום וממתינה בגן עדן, ובינתיים נהנית מזיו השכינה, ואת הגוף שהזדקח בבית הקברות, לחבר אותם ביחד אחד לשני, בתחיית המתים, לחיי העולם הבא. לכן, העולם הנקרא גן עדן נקרא עולם הנשמות, כי שם יש רק נשמות. העולם הבא שהוא בסוף 6,000 שנות היסטוריה, זה משפט שלא אמרתי, אולי צריך להגיד אותו, במקביל העולם הזה שלנו כרגע, יש גן עדן וגיהינום. יש בית קברות, יש גן עדן וגיהינום. במקביל העולם הזה, מאז שהאדם הראשון מת, יש גיהינום וגן עדן. במקביל, עכשיו, בשעה 5:15, יש עולם שנקרא גיהינום, יש עולם שנקרא גן עדן. כל אחד מאיתנו בטח היה פעם אחת לפחות בהלוויה, הגוף בבית הקברות מזדכך שם, והנשמה הזדכך בגיהינום, ונקווה שעברה לגן עדן, אם היא ראויה לזה. אז במקביל, עכשיו בשעה 5:15, רק רגע, שנייה. מה? אתה מכיר נשמה שלא הלך לך? אז יש כל מיני סוגים של תיקונים. יש סוג של תיקון שנקרא גלגול. יש סוג של תיקון שנקרא איסורים. יש סוג של תיקון שנקרא מיטה. מדרגות בתיקונים. לא רוצה לענות על השאלה הזאת. עזוב. אל תקרא לגיהינום גיהינום, תקרא מכונת כביסה. אתה מכיר נשמה שהגמרא אומרת, ארבעה מתו בלא עוון. ארבעה. מי לא ברשימה? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, אליהו, אלישע. זהו. לא ברשימה, מה אפשר לעשות? ואם נדייק, ארבעה מתו בלא עוון, עוון זה במזיד, אז בלא חטא, אפילו ארבעה אלה עם חטא. אבל נעזור, בואו נכנס לפינות האלה. אם כן, במקביל לעולם הזה, גיהינום גן עדן. יפה. כשהעולם הזה יסתיים אחרי 6,000 שנה, כשחלק מהנשמות יהיו בגוף העולם הזה, חלק מהנשמות ממתינות בגן עדן, חלק מהנשמות מזדככות בגיהינום, וכו', הגוף בינתיים בבית הקברות, מזדכך, אז בסוף ה-6,000 שלפי הלוח שלנו זה עוד 225 שנה, סך הכל, העולם הזה יאריס, כבר לא יצטרך להיות גן עדן וגיהינום, ויהיה עולם הבא, הנקרא עולם התחייה. מה זה עולם התחייה? שהנשמה יש הזדקחה בעולם עליון, והגוף בעולם תחתון, מתחברים ביחד לפי רוב הדעות. זה נשמה בגוף, אבל לא נשמה בגוף לפי מה שאנחנו מכירים היום, נשמה בגוף מסוג אחר לגמרי. הראב"ד כותב למשל, יהיה לנו גוף כמו של מלאכים, בעולם התחייה. ראית פעם גוף של מלאך? לא, גם אני לא. אז אני מה להגיד על זה? מה אנחנו כן יכולים להגיד על זה? יכולים להגיד שבעולם הבא, יש איזה גילוי אלוהי אינסופי, שפע אלוהי אינסופי, שהוא לא עובר דרך כלים. אינסוף אלוהי אוטוסרדה, אתה נוסע 90, 100, 110, 120, 130, 150, בכמות ובאיכות אינסוף. אינסוף כשמו כן הוא אינסוף. שמת פעם גז וידעת ליד זלה? יפה, עולם הבא, חללית. אז בואו נגדיר את זה רגע. עולם הזה אין סוף בסוף. אלוהי, שפע אלוהי בכלים מגבילים. עולם הבא, שפע אלוהי בלי כלים, יחסית. אז מה זה תורה? תורה היא מורה את הכל. היא מורה, הסתכל בוראת וברא אלמה. מה זה אלמה? גם עולם הבא. אז עולם הבא זאת המדרגה העליונה ביותר של התורה. שהיא בעצם חשיפה של סגולת ישראל. שהיא בעצם גילוי של שם השם. קדוש ברוך הוא, ישראל תורה. לכן כשהרמח"ל, אני חוזר אלינו סוף סוף, מקור שתיים, כשהרמח"ל מדבר בפרק א', שאיננו נקרא תורה, אף על פי שעל פי הברייתא הוא היה צריך להיקרא תורה, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, אלא הוא נקרא חובת אדם בעולמו. מכאן למדנו שכל מה שיהיה כתוב בפרק הזה, הוא תחת הכותרת תורה. מתחיל הרמח"ל לברר מהו הגילוי התורני העליון ביותר. תשובה? בואו נקרא את זה עוד פעם. והנה מה שרונו חכמנו זכרונם לברכה הוא, מקור 2, עמוד 60, שורה שלישית, רביעית, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. מה זה להתענג על השם? שהשפע האלוהי יעבור דרכו, בלי שכלים מגבילים, מגבילים אותו. זהו. תקראו לזה צינור חלול, תקראו לזה ליבי חלל בקרבי, תגידו מה שאתם רוצים. מה זה משנה? העיקר העיקרון. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. להיות כלי להופעת השם דרכנו. זהו. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. כי העולם הבא באופי שלו, בתכונה שלו, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. האישיות, אם אפשר לומר, של העולם הבא, זה אישיות כזאת של הופעת תורה ללא כלים. אוטוסטרדה, אין סוף. איתי, קצת יותר ברור? לא כל כך הבחנו בין גן עדן לעולם הבא. כי כרגע זה לא הנושא מבחינת המדרגה הרוחנית. אנחנו רק יודעים שגן עדן זה זמני, 6,000 שנות היסטוריה וזה הכל, עולם הבא זה נצח.
המושגים להגיע
אלינו בקבלה? אז אנחנו מתפזרים עכשיו לגמרי. המושגים האלה הגיעו אלינו במסורה. אתה רוצה להגיד במסורה דרך תורת הסוד? תגיד מסורה דרך תורת הסוד. מה זה משנה? תגיד לי, יש לי שאלה, יש לי שאלה. אתה פה בשיעור הזה מתחילת השנה? יפה, לפני שנכנסת לשיעור הזה באלף אלול. כשאתה שמעת פעם, בטח באיזשהו מקום, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אין ראשית אלא ישראל, ישראל קדמו לעולם. מה הבנת? עם ישראל. יוסי, דוד, אסף, זהו, ישראל קדמו לעולם. אנחנו פה השקענו לפחות חצי שנה, רק להבין את המושג ישראל. עכשיו, כשאתה שומע, ישראל קדמו לעולם, משהו אחר לגמרי. זה כנסת ישראל, זה כנסת ארץ ישראל, המתגלה בעם ישראל, המתגלה בארץ ישראל, המתחברת בגאולה, וכל מה שדובר פה. זה מדרגה אחרת. אז זאת התשובה שאני עונה לך בעצם. המושגים, בוא, תשאל שאלה שיהיה לי קל להתכוונן לשאלה עצמה. תורה זה המקור של הכל, לכן כל מה שהוא בעולם או בעולמות יש בו גרעין תורני. הגרעין, או הייתי אומר ככה, המדרגה התורנית העליונה ביותר נקראת עולם הבא. מה זה עולם הבא? שפע אלוהי ללא כלים. תסרדה. לא כלים מקבילים, לא באיכות, לא בכמות, לא ברציפות. זהו. מה יש יותר להגיד על העולם הבא? מי שיגיד לך יותר על העולם הבא, מכילה. לא רוצה להגיד, אל תאמין לו. הוא יודע מה זה העולם הבא. זהו. העולם הבא הוא הולך ובא, הוא הולך ומתרומם לאט לאט, ודרך אגב, כמו שאמרנו כבר מקודם, כבר פעם, העולם הזה דומה לפרוזדור, עולם הבא דומה לטרקלין, אז האור של הסלון, הטרקלין, הוא כבר מאיר למסדרון. אז אם אני נמצא מתחת לאור של הסלון, זה עולם הבא, זה אור נטו. אבל אם אני בריחוק והאור קצת משפיע עליי ולא שמתי איזה דלת שמפרידה, אז יש איזושהי הקרנה. אז יש ביטוי כזה בגמרא, תראה עולמך בחייך. יש מדרגות כאלה רוחניות גבוהות מאוד, שאדם מסוגל באיזושהי מידה להיות מואר מהאור של הסלון כבר שהוא במסדרון. אז בעולם הזה כבר מאיר אור עולם הבא, לכן לא העולם שיבוא בלשון עתיד, אלא העולם הבא, הוא כבר בא. הוא הולך, הוא בא. חבר'ה, זה לא הנושא שלנו בשיעור הזה. כל זה רק כדי קצת לסדר את המושגים. מה שאני חושב שנכון לצאת מכאן, שהתורה היא מקור ההשפעה, המקור השלם של ההשפעה, משה בהשקעה מעלה. היות וההשפעה הזאת היא אינסופית, אז היא מתגלה במדרגות שונות. הגילוי היותר עליון שבו היא מתגלה במדרגה היותר עליונה, כלומר, ללא כמעט כלים, הגילוי הזה נקרא עולם הבא. אינסוף אלוהי ללא גבולות. האם אני מסוגל אולי לדבר על זה בשכל, אבל להבין, להתחבר לזה בנפש? לא, כי אני לא מכיר, כי אנחנו חיים בתוך עולם של גבולות. זה כמו שתנסו להסביר לעיוור מה זה צבעים. תדע פעם להסביר לעיוור מה זה צבעים. מה אתה אגיד לו? צבע ירוק, צבע ורוד, צבע כחול. אין לו כלים. אין לו כלים להכיל את זה. אז לנו אין כלים להכיל את עולם, את המושג שנקרא עולם הבא. יש כאן אדם נשוי אחד כרגע. אחד? שניים, סליחה. שניים. בקרוב... שלושה. סליחה, בקרוב אצל כולם. תגידו, גל, בוא, אתה הוותיק שבחבורה. אדם רווק יודע באמת מה זה נישואים? הוא חי בסרט, הוא חושב שהוא יודע. הוא ישמע שיעורי זוגיות, הוא ילמד על זה, הוא... עד שהוא לא חי זוגיות, אין לו מושג על מה מדובר. כולנו פה היינו בצבא. אפשר להסביר לאדם לפני שזה לצבא, מה זה להיות חייל? אתה יכול לספר לו סיפורים, הוא יקרא ספרים, הוא יעשה סדנאות, ילך לגדנה, אני יודע מה, חבר'ה, זה לא צהל, עובדים עליך. הנה, אתם מגחכים אפילו. גדנה זה לא צהל. אז אם אי אפשר להסביר לבחור שלא יתגייס לצבא, מה זה צבא, ולרווק אפשר להסביר מה זה נשוי, אז למישהו חי בעולם הזה אפשר להסביר מה זה עולם הבא? זה ממש, הדוגמה היא טובה, זה כמו להסביר לעיוור מה זה צבאים. אין, זה לא אותם מושגים, זה לא אותם כלים בכלל. אז בגלל זה אני עונה. מה אני מנסה לענות כבר רבע שעה? שההגדרה היחידה שאנחנו יודעים על העולם הבא ברמת העיקרון, זה אין סוף אלוהי ללא גבולות, כפי שאנחנו מכירים אותם בעולם הזה. זהו, זה מה שסך הכל אמרתי ברבע שעה. מתסכל? לא. למה מתסכל? לא מתסכל בכלל. תגיד, לא חשבת פעם, ראית פעם תינוק בן חודשיים? חשבת פעם, מה עובר לו בראש? אין לו ראש. ערפו לו את הראש, די, שערפו לו את הראש. חד ושלום, חד ושלום. חשבת פעם מה עובר לתינוק בראש? מה הוא חושב, מה הוא רוצה, מה מניע אותו שם בפנים? תעלומה. תעלומה. כי אנחנו בסדר גודל אחר, אתה לא... תעלומה. היית פעם בגן חיות, ראית פעם קוף, חשבת מה עובר לו בראש? מה עובר לו בלב? זה סדר חיים אחר. יש לי מושג מה עובר למיקרופון עכשיו בצינור הזה? אין לי מושג. לא, זה לא מצחיק, חבר'ה, זה הגדרות, זה משלים קצת מטופשים, אבל שהם יכולים להגדיר לעצמנו שאנחנו לא מסוגלים להבין את זה. אז כל המשלים שחכמים דיברו ואוהבים להגיד בדרשות וכו'. משלים. משלים. האם אנחנו מבינים את הנמשלים? לא. צוער אותך, יאללה, הבנתי, בסדר. מה זה צוער אותך? היות ואנחנו מבינים בעולם הזה, שצוער זה דבר מגעיל ומסריח, ודבר שהוא רותח זה דבר כואב ביותר, והחיבור בין צוער לבין רותחת זה קטסטרופה. אז שאומרים לך, תשמע, גיהנום זה שאתה כולך בתוך הצוער רותחת, זה מפחיד אותי. אבל באמת הוא חושב ששם זה צוער רותחת? שם זה רק הנשמות. הנשמה היא מרגישה רתיחה. 200 מעלות צלזיוס. היא מריחה את הסירחון. היא נגאלת מהצורה. מדובר על נשמה. רגע, אז הדרשנים שמחזרים ככה בתשובה, שקרני? לא הייתי משם שקרני, זה כתוב. אבל הם לא, אם הם לא מתרגמים את זה למושגים הנכונים, אז הם אומרים חלקי אמת. לא רוצה להגיד לא אמת. עכשיו אני תקוע בראש עם גיהנום שווה צוער אותך. גיהנום שווה מכבסה. גיהנום זה מתנה. גיהנום זה הדרך של הנשמה לגן עדן ולעולם הבא. דרך אגב, לא כל מי שבגן עדן יהיה בעולם הבא, ולא כל מי שלא בגן עדן לא יהיה בעולם הבא. עוד חשבונות, נעזוב את זה. לפעמים מכבסה סגורה, אז המכבסה שם תמיד פתוחה. חוץ מכניסת שבת עד מוצאי שבת. זה הזמן שהמכבסה שם סגורה. ואז תשמע בדרשות, בכל מיני... כיכרות שמוצאי שבת אומרים להכניס את הראש בחזרה לצוער אותך. חבר'ה, אתם מתחילים להרגיז אותי, אני חייב להודות בזה. רק אני מרגיש שזה קצת ביטול תורה מה שאנחנו עושים פה עכשיו, אבל פעם אחת צריך לבטל תורה כדי שיותר לא נבטל תורה. ביטולה הוא קיומה, בסדר? אז תפתח רגע. איתי פותח בשביל כולם. אין צורך שכולם יפתחו, באמת אין צורך. פרק ז' שנקרא ביטול תורה, צער ביטול תורה, אורות התורה, פרק ז', פסקה ה' וו'. רק תקשיבו, לא צריך כלום, תקשיבו שנייה. מה זה גיהינום? מה זה איסורי גיהינום? מה זה איסורי גיהינום המתגברים? מה זה כל הביטויים האלה? אומר הרב, הצער הפנימי על חסרון ההשלמה של הנשמה במעשים, בידיעות ובדעות, דעות הכוונה מידות, הלכות דעות. כלומר, כשהנשמה תגיע למקום האמיתי שלה, היא תזהה איזו עוצמה הייתה לה להאיר את הצד הרוחני שבה, את הידיעות של האדם, את השכל שלו, את הנפש שלו, את הדעות, את המוסר, ואת הגוף שלו, את הפעולות. כשהיא תגיע לעולם שבו היא תזהה את היכולות שלה, ואת העוצמות שלה, והיא תראה כמה היא חסירה ממה שהייתה מסוגלת, זה כמו בעולם שלנו, שאדם יש לו פוטנציאל, והוא לא ממש את הפוטנציאל. אז מילא אם אמרו לנו את זה בכיתה ד' בבית ספר, בשפת הורים, בסדר, אין עוד ילדים. אבל כשאנחנו גדולים,
ויודעים שיש לנו פוטנציאל, ואנחנו לא מצליחים לממש את הפוטנציאל. קרה לכם פעם בחלום, מישהו חלם פעם חלום, שהוא מנסה לעשות משהו והוא לא מצליח, והוא לא מבין למה הוא לא מצליח, והוא קם בבוקר, והוא לא, הוא עוד לא ברור לו שזה חלום, והוא לא מבין, הוא מתוסכל לחלוטין איך עוד שלא מצליח. הוא לא מצליח לפתוח את הדלת, מה קורה פה? ופתאום הוא קם, הוא רואה חלום, לחלום. קרה לכם פעם? כן. כדאי לחלום. גם תימנים יכולים לחלום. אז זה מה שקורה, זה הצער הפנימי הזה, על זה שהנשמה לא הצליחה להעיר את מה שהייתה יכולה להעיר. איזה מין פוטנציאל אדיר, אלוהי עליון אדיר, שלא מומש. זה נורא. אז הצער הפנימי על חסרון ההשלמה של הנשמה, במעשים, בידיעות ובדעות, בייחוד בקניין התורה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס להגדרה קניין התורה, נגיע לזה בהמשך, כשנדבר על לימוד תורה ועמל תורה וכו'. הם איסורי גיהינום המתגברים. איסורי הגיהינום המתגברים זה כשהנשמה מזהה את פוטנציאלה, והיא רואה את הפער בין הפוטנציאל לבין מה שהיא ממשה בפועל. זה גיהינום. יפה, אז אתה אומר שיש מעין גיהינום בעולם הזה. תסכול על אי מיצוי עצמי. יפה, זה גיהינום. שהם באים, איסורי גיהינום האלה רק רגע, שהם באים מהפיכת הפנים של הקדוש ברוך הוא מלהיר על הנשמה. הקדוש ברוך הוא פשוט מסתיר פנים, זה הכל. הנשמה לא מתגלה ולא מהירה. תסתכלו רגע בפעם יותר פשוט. חוסר התורה הוא הגיהינום בעצמו. מה זה חוסר התורה? לא רק חוסר לימוד תורה. חוסר הופעת הממד התורני שאנחנו מדברים עליו, השפע האלוקים, מקור כל היש, כל הפסקה של משה בהשכמה עלה. חוסר התורה, סדר העולם, קשר העולם וכו', כל המערל הזה. חוסר התורה הוא הגיהינום בעצמו. זהו. עכשיו זה נורא. כבר לפני 5 דקות חשבנו שצוער אותך זה קטסטרופה. עכשיו אנחנו מתחילים להבין שזה הקטסטרופה האמיתית. שאדם מתוסכל ושם, ובעולם העליון, מה שנקרא, אין מועד בית. יש גלגולי נשמות וזה, אבל ברמה נקודת רגע, אין מועד בית. שם אתה רואה את האמת, זהו, נגמר. זהו, יכלת והפסדת. כן, זה כמו אחד שעומד מול השער ריק, יכול לנצח 1-0, לזכות בגביע, לא יודע מה, והוא מפספס. זהו, נגמר המשחק. אז בעולם המחשבים, איך זה נקרא? Game over, אתה לוחץ כפתור, עוד game אחד. חביבי, אין עוד גיים. עוד גיים זה גלגול נשמות, זה סיפורים שלמים. אז חוסר התורה הוא הגיהינום בעצמו. ושטף הרצון החיצוני, נעזוב רגע למה הרצון דווקא, שנגד הרצון הפנימי, יש פער בין הרצון הפנימי של האדם, שזה הממד האלוהי שבו, לרצון החיצוני שלו, שזה הגוף נפש שכל וכו', הוא מצרי גיהינום המתגברים, עוד ביטוי, גיהינום, איסורי גיהינום, איסורי גיהינום המתגברים, מצרי גיהינום, זה המצר, האדם רואה את המצריות שבה הוא נתון ביחס לאינסוף, הרוחב האינסופי, שהוא יכול להיות שייך אליו. ושטף הרצון החיצוני שנגד הרצון הפנימי הוא מצרי גיהינום המתגברים לפי אותו הערך של מניעת אור התורה. מספיק רבותיי לדבר הזה? אני מבחינתי מציתי, די ויותר לכל השנה. בבקשה. כן. זה לא לפי הפסקות שקראנו פה. זה לפי התורה, לפי הקדוש ברוך הוא, שזאת האמת, שזה גיהינום. כן, עכשיו מה המשפט?
אני
מקבל רושם,
כאילו אני חווה את זה פה.
נכון, זה מה שאמר לך גם. יש איסורי גיהינום קטנים פה, כמו שיש, תענוג גנד אין עולם הבא, פה, קטן.
לא.
קטן. חווית פעם איזו חוויה רוחנית של התעלות, קרה לך. הרגשת שאתה נמצא בעולם אחר. זה נגמר. אתה מתגעגע לחוויה הזאת. כן, בחסידות כתוב שהגעגוע הזה למעמדים האלה, זה הדבר הכי חשוב בחייו של אדם. כי זה מה שמניע אותו, זה הברנד שלו. שהגעגוע למעמדים המיוחדים האלה, זה הדבר החשוב ביותר. כי זה מניע אותו. איפה זה כתוב? בהרבה ספרים, כרגע לא זוכל להגיד לך. אפילו הרב מזכיר זה באיזשהו מקום בעין היה. הגעגוע, הגעגוע. הגעגוע למה? הגעגוע לזה חוויה עילאית. חד פעמית לפעמים בחיים. מה? לא מכיר. אז מה שאתם אומרים בעצם, שמעין גן עדן קטן, או עולם הבא קטן שלנו פה, תראה עולמך בחייך, עולם הזה פרוסדור עולם בטרקלין, והאור של הטרקלין אומר לפרוסדור, וגם להבדיל, גיהינום קטן יש לנו בחיינו. נכון? יש לנו איזה דוגמית כזאת. מה זה בעצם גיהינום גן עדן? גיהינום כשאני מרגיש שמח, כי אני מוציא את עצמי מהכוח אל הפועל. אין פער בין הרצוי למצוי. זה גן עדן. וגיהינום, כשיש פער, אז אני מתוסכל. זהו. טעימה. דוגמית, מילה יותר מתאימה, אני חושב.
זה מדבר אותו שורש.
מה אותו שורש? דרך אגב, יש אפילו מקורות שאומרים שגן עדן וגיהינום זה אותו מקום. לא, לא. אתה עכשיו בשיעור גיאוגרפיה? גיהינום וגן עדן זה אותו מקום, לא מקום גיאוגרפי. מקום רוחני. רגע, עכשיו אתה מדבר או אני מדבר? מה שאתה אומר זה לא חשוב, מה שאני אומר זה חשוב, כי זה נכון. תקשיב רגע, בצחוק נדם. גיהינום וגן עדן זה אותו מקום. מה זאת אומרת אותו מקום? מי שהכין את עצמו פה, אז שהוא יגיע לשם, זה יהיה גן עדן. מי שלא הכין את עצמו פה, מגיע לשם, זה גיהינם. הדוגמה שתמיד אני מזכיר כי היא מצוינת. אחד, מה שהכיר זה הזמבורה בטדי. אתה יודע מה זה זמבורה? יאללה ביתר. זה החיים שלו מסתכמים במגרש האימונים, בשחקנים, בלסוף את המועדון, במה שאתה רוצה. בסדר, יפה. זה החיים שלו. טוב. מגיע, אומרים לו, מגיע לעולם האמת, אומרים לו, תשמע, יש לך שיעור בעין היה עם הרב קוק. עין היה עם הרב קוק. יש לך חברות עם הרב במות 5 דקות. תגיד, בשביל זה גיהינום או גן עדן? גיהינום, הוא מכיר על הביתר, אני רוצה גול, מה אתה לך חברות עם הרב? אבל אדם שלמד במכון מאיר, אני מקווה, בעזרת השם. אומרים לו, תשמע, יש לך עוד מעט חברות עם הרב קוק בעין היה. מה, זה גן עדן? אז אותו המקום זה גן עדן וגיהינום, לא מקום פיזי, מעמד רוחני. מי ששייך לזה, גן עדן, מי שלא שייך, גיהינום. בקיצור, בוא נתקדם נדב. גם אותך אני מאוד מאוד מחבב, כמו כולם. אז בעצם מי בונה את הגן עדן ואת הגיהינום שלו? האדם עצמו. איך? דרך אגב, רבי נחמן על זה מדבר הרבה. בכמה מקומות. לא זכור לי זה משם. חבר'ה, נראה לי שמצינו, ארז, יאללה, אחרון, אחרון חביב. גם אותך אני מחבב, עכשיו צריך להגיד, מרגיש מחויבות להגיד לכל אחד. כן. לא, העולם הבא זה הנבחרת של עם ישראל. לא כאדם פרטי, כאומה, כאומה. תסתכל, אתה זוכר שלמדנו את זה ברמחל?
כאילו בעולם הבא
נפרד. יש, הפוך, הפוך. אני לא, אני מבין את שאלתך, אבל תסתכלו רגע. בדף 5, דף 6, סליחה. דף 6, עמוד... 14 נגיד פסקה זין, למרות שיש פה יותר מה שצריך לקרוא, צריך לקרוא יותר מזה. תסתכלו רגע בפסקה זין. ואולם לעולם הבא לא תמצאנה אומות זולת ישראל. לא מדובר על פרטים, אומה נבחרת. ולנפש חסידי אומות העולם, נפש לא נשמה, יינתן מציאות בבחינה נוספת ונספחת על ישראל עצמם. חסידי אומות העולם, יש לכם את העולם הבא, גוי ששמר שם עצוב לנוח כי השם ציווה וכו', עוד סוגיה, והם יהיו כלבוש, כמו הקליפה הדקה על השקד, נקרא לזה ככה, ונתפלים להם כלבוש שנתפל לאדם, ובחינה זו יגיע להם השגיע מן הטוב, ואין בחוקם שישיגו יותר מזה כלל. אז עולם הבא זה הנבחרת של עם ישראל. גם בתור אומה, גם בתור פרטים, כמו פה.
מה זה התענוג הכללי?
מה זה התענוג הכללי פה, אתה יודע? מה זה התענוג הכללי פה? אתה יודע, כלומר, אתה יודע להבחין בין תענוג כללי לתענוג פרטי.
אבל
אתה יודע להבחין בזה. אז בעולם הבא כנראה שיש עוד סוג של הבחנה. אבל השפע האלוקי, אני עונה לך, השפע האלוקי בעולם הזה, הוא מופיע במדרגת כלל, הרי מזה התחלנו. שהפרט הוא עונק מהכלל. אז ככל שאדם יותר כללי, הוא יותר שייך לשפע האלוקי הזה. אתה אומר, בעולם הבא אין מדינה. בסדר? אין צבא. בסדר גמור, אין פוליטיקה. בסדר? אבל מי אומר שאין אומה? יש אומה. איך היא תתגלה? רגע, 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 רגע. איך היא תתגלה האומה שם? תשובה איתי? לא יודע. זה לא יתגלה ברמה של ארץ, ולא יתגלה ברמה של, כן, ארץ הכוונה מקום, ולא יתגלה ברמה של מדינה, קרי פוליטיקה וכו'. מה? ברור, לגמרי, לגמרי ברור. לא מורפל. לא יודע, עולם הבא. זה לא רק אנשים פרטיים. אתה אמרת את זה. לא, אומה, עוד פעם, ואולם לא הבא לו, תימצאנה אומות זולת ישראל. חבר'ה, אתם שואלים שאלה שאני לא יודע לנו התשובה על זה, אתה יודע לנו את התשובה. איזה ממד לאומי יהיה בעולם הבא? לא יודע להגיד לך. איך זה יתגלה? לא יודע. מישהו יודע להגיד, לענות על זה? איך הוא יודע לענות? עוד אין עולם הבא. מה? לא, אני מסכים. לא, כי הרמח"ל בספר מסילת ישרים עוסק בממד הפרטי. אחר כך, כשהוא הגיע לחסידות, חסיד, הוא נשמת הדור, הוא שייך לדור, הוא מתפעל לדור. מה? בסדר, אז אתה שואל איך תהיה צורת הכלל בעולם הבא. לא יודע. לא יודע. כמו שאני לא יודע לענות לך מה זה נשמה בגוף של מלאכים. לא יודע. אם אתה יודע, בבקשה, בוא תשב פה ותגיד. לא, ברצינות. למה לא, מה? כן, אבל אתה יודע איך זה יתבטא בפועל, נשמת הכלל? לא. אוקיי. אז יש מושג שנשמת הכלל, ושם זה לא נשמת הכלל בגוף. זה מה שאמרתי, לא עם, לא ארץ, לא מדינה. נשמת הכלל. מה? זה מה שאני מנסה להגיד כבר 3/4 שעה. גיל, כמה אתה נשוי? 8-9 חודשים. ברור לך שיפה שהתחתנת, לא ידעת מה זה להיות נשוי? מה ידעת? ללכת למכולת, חשבון בנק. אני לא מדבר על המדרגות האלה. מה? כן, אבל לא חווית את זה. אתה לא ידעת מה זה להיות נשוי. קיבלת, אולי ראית תפקודים, ראית ביטויים, אבל לא, לא מה זה אומר מבפנים, על אמת. טוב, צריך להיות נחמדים אחד לשני, להגיד בוקר טוב, גם אם רבים לא נורא, עושים אחרי זה שלום. זה טכני. זה לא זה. רבותיי, בואו נסכם את כל הדיון הזה. צריך להתרגל שזה לא נורא בכלל. אם אין לנו מושגים, להבין דברים שאין לנו יכולת להבין אותם. למשל, אתם זוכרים שדיברנו על אמונה, הנה איתי, עוד דבר. תסתכלו רגע שוב, אם כבר אנחנו מדפדפים אחורה. ברשותכם, תסתכלו בדף 3, עכשיו אולי פה לסימון, הנה, עכשיו אולי פה לסימון. דף 3, עמוד, כן, שוב חזרה זה טוב. דף 3, עמוד, סליחה, לא דף 3, דף 2, סליחה. דף 2, עמוד 4, פסקה 6. לא, היום אני ידעתי כשאני באתי לכאן, שאנחנו הולכים קצת להתבחבש על הסיפור הזה, זה היה לי ברור. וגם פעם אחת מותר לעשות את זה, אבל רק פעם אחת, בסדר? תראו מקור 6, מה זה אמונה? אומר הרב, מה שיש בספרים, אתם זוכרים את זה, מידות הראייה, ערך אמונה, פסקה כ"ז, מקור 6, דף 2, עמוד, פסקה, עמוד 4, פסקה 6. מה שיש בספרים ונכנס בדיבורים מן האמונה, כל מה שאפשר לדבר על האמונה, לכתוב ספרי אמונה וכו', הם דרכי הסבר. זה ביטויים, זה לבושים. להביא על ידם אל התמצית הפנימית של מה שהוא נשגב מהיגיון ודיבור. אין מילים להגיד מה זו אמונה. אין מילים להבין מה זו אמונה. או הייתי אומר, אין מילים להגיד, אין שכל להבין. נשגב. אז כל זה דרכי הסבר. אמונה זה חיים. מה זה חיים? מה זה חיים? חי ולא מת, או חיים מלאים. מה זה? עכשיו, כל מה שאתה תגיד, קידוש השם, תיקון עולם במלכות שדי, זה ביטויים נכונים. אנחנו לא אומרים שזה לא נכון. אבל אין לנו מילים להגיד, אנחנו לא... יש, ככל שמדרגת החיים היא יותר אלוהית, היא יותר אינסופית, היא יותר פנימית, אין מילים להגיד את זה. אם אתה, אם ההורים שלך, המשפחה שלך, החברים שלך, ישאלו אותך, מה אתה עושה במכון מיון? למה אתה מבזבז את הזמן פה? מה תגיד להם? אני לומד חובת בינה נמונה. מה תגיד להם? אתה תגיד להם, אני מקבל חיים. אתה יכול בבקשה לפרט לי איזה פרוטות? לא. אין לי מה להגיד. שאנחנו צריכים להתרגל, שלא כל מה שאין לנו מה להגיד, זה אומר שהוא במדרגה יותר נמוכה ממה שיש מה להגיד. הפוך. דווקא משהו במדרגה העליונה הוא גבוה, אלוהית, אינסופית. אין לנו מילים לתרגם את אותו גודל לפרוטות של דיבור או של מעשים. זה הרבה למעלה מזה. אז הפוך, הפוך על הפוך. ככל שדבר יותר גדול, אין מילים לבטא אותו. כמו שתמיד אנחנו אומרים, למה התחתנת עם אשתך? לא יודע. מה אתה לא יודע? אתה לא יודע למה התחתנת עם אשתך? לא, היו סברות שכליות, היו רגשות וכו'. אבל המה הפנימי הזה, המה שמשך שם את אחד את השני, זה הרושם האלוקי. אין סוף אלוקי. אין מילים לבטא את זה. אחד אומר, איך אני יודע, כשאני אצא עם הבחורה המתאימה, אז יהיה זה. מה התשובה? אחד נשוי, מה התשובה? כשזה יהיה, אתה תדע. לא תהיה שאלה. כשזה יהיה, זה יהיה. עכשיו, לך תסביר את זה לאדם רווק, שרוצה לצאת עם טבלאות משהו הזה. לא הולך. כן, הוא לא חצי, הוא לא בן אדם. אדם בלא אישה אינו בן אדם, אינו אדם. זה מעודד, דרך אגב. כי אם הוא היה חצי בן אדם, היה יכול להישאר רווק, כי לפחות הוא חצי. לא שאני לפחות, אבל אם אומרים לו, אתה כלום, אני לא רוצה להיות כלום. יש סיכוי להתחתן. ברק. במרכז לא מדברים על הסוגיות האלה. כן, מה אתה אומר? כי התורה היא התורה המורה את הכל. לא, אבל להסתכל בהוראת וברא אלמה, זה לא מורה רק הוראות שימוש, הוראות הפעלה, הוראות מכונת כביסה. התורה היא מורה, כמובן, להסתכל בהוראת וברא אלמה, ממנה נברא אלמה. לא, אבל ממנה, עוד פעם, ממנה נברא אלמה. אם אני אומר שמנה נברא אלמה, הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. מהתורה נברא העולם. זאת אומרת, כל מה שהוא תחת הכותרת עולם, יש בו גרעין שנקרא תורה. רגע, שנייה. עכשיו, תחת הכותרת עולם, זה גם העולמות. המורה עולמי עולמים. לא רק מורת העולם שלנו. לא שיש התאמה. העלמה הוא תוצאה של התורה. זה לא שאנחנו עושים תורה ויש התאמה. אין עלמה ללא תורה. התורה זה הגרעין של העלמה. אם לא היה התורה, לא היה עלמה. תסתכל בתורה, בורת העולם. לא יש קשר, טוב, אז בוא נחפש את הקשר. לא, הסתכל בתורה וברא את העולם. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שם לא שמתי, אם אין תורה, אין עולם. העולם במחאות מתמוסס מעצמו. אין את המקור שלו, אין את המנוע שלו. נדב, אני רואה שאתה מרוצה. למה? למה? אני חוזר כמה שאתה רוצה, למה? למה סלט? עולם הבא זה דבר שאין מה לאחוז. נכון? מצוין? ממש אתה רציתי משהו? מה אני רוצה לצאת? עם 2 קילו עולם הבא? אני לא מבין את השאלה. ידידיי המתוקים והחמודים והיקרים ביותר, ארז, נדב, תקשיבו שנייה רגע, שנייה. עזבו עכשיו את כל הפלפול שעבו עכשיו שעה. עזבו את זה עכשיו. בואו נדבר עכשיו דברים פשוטים, בסדר? אתה, אני, אנחנו בעולם. מה השם אלוהיך שואל מאמך? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מן האדם? זאת השאלה. אז איך הוא נגיע, התורה והאדם, אוטוטו, אתם פשוט מעכבים אותי להגיע לשם. כן? עם השאלות האלה. אבל, שנייה, עכשיו ברצינות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאמך? הוא רוצה סך הכל שנהיה כלים להופעת האינסוף האלוהי דרכנו. זה הכל. עכשיו, איך עושים את זה? ישראל, תורה. זהו. כל בניין אמונה בחצי משפט.
אני יודע למה אני מסתבך, אני הולך לנסות להיכנס לחשבון אלוקיים קצת.
שמה?
יש שם...
אז פה נכנסים הדמיונות, וכל מיני שיעורים ששמעת בכל מיני סמינרים, וכל מיני חברים שחזרו בתשובה ודחפו לך כל מיני שטויות לראש. אני לא אומר אתה דווקא, אני אומר כדוגמה. מה אתה מדמיין מה זה העולם הבא? תדמיין איך עיוור לא מכיר צבעים או כן מנסה להכיר צבעים. תדמיין את זה, אתה יכול לדמיין את זה? זה שני קווים מקבילים שלא נפגשים, לצערנו הרב. בעולם הזה, ברור, אז אנחנו נראים. מה? כל ישראל יש להם חלק מלשון נחלה. יש להם שייכות. האם בפועל יהיה להם? מיד אומרת המשנה. ואלו שאין להם חלק. כל זה פוטנציאל. מה הלאה? עולם בעולם של נצח. אין סופי. תגיד, היית פעם רעב? כן. כשהיית פעם רעב, האם הגעת כשאתה רעב לפני שולחן מלאכים? קרא לך פעם? איך זה היה? כשנכנסת למקום שבו אתה מת מרעב, ויש לך שולחן ארוך, שולחן מלאכים. איך הגשת בתחושה הראשונה לפני שאתה אוכל? אדיר! יפה, התחלת לאכול. באיזשהו שלב סבאת. פתאום הביאו עוד, ועוד, ועוד. איך הגשת? לא צריך יותר. כן, אבל איך רוב בן אדם מרגישים? איזה בסה, למה אני סווה? למה התמלאתי, איך החברה אומרים, למה התמלאתי בסלטים, כך כל מזה. לא ידעתי שיש פה פרגית. או כבד. עכשיו תחשוב, עולם הבא, אתה לא סווה אף פעם. אוכל, ואוכל, ואוכל. וכל פעם זה משתבח. אין סוף. משהו, אה? עכשיו, כדי להיות שייך לשם, צריך להתחיל את זה פה. עולם הבא, הוא כבר בא, כמו שאתה אמרת מקודם. אז האור של הסיון צריך לראות לפרוסדור. אבנר, מה אתה אומר? מה? לא, אנחנו עושים, תראו, אני רוצה עכשיו להיות רגע רציני בתגובותיי ולא ציני, בסדר? אני חושב שפעם אחת באמת צריך לברר קצת את המושגים האלה. אני אגיד גם לה וגם לה אנחנו מזבזים על זה שיעור שלנו. כי אנחנו, יש לנו בראש, מכל מיני מקורות וסיבות וכל מיני, לא משנה כרגע איך זה הגיע לראש שלנו. יש לנו איזה תפיסות לפעמים מאוד עקומות ביחס לעולם הזה, גן עדן עולם הבא, גיהינום, כף הקלע, גלגול הנשמות. בלגנת אותה, אתה לא, איך אמרת, אני מעובב לגמרי? בוא נה, אז איפה אני עכשיו פה בכלל? מה קורה איתי? אני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות פה, ברמה מאוד ראשונית, זה קצת לסדר את המושגים. יש עולם הזה, יש גן עדן, יש עולם הבא. לא דיברנו על גלגולי נשמות, לא דיברנו על דברים אחרים, רק שלושת אלה. עולם הבא, סדר אלוהי שלא שייך אליהם. גן עדן, המתנה לסדר האלוהי שלא שייך אליהם. שגם שם קצת אנחנו נהנים מהסדר האלוהי הזה. עולם הזה, אותו אנחנו מכירים. כדי להיות שייך לסדר שהוא מעלינו ואין לנו בהשגה, צריך להיות שייך באיזושהי מידה, פה הסדר הזה. זהו. אז מה התפקידי בכוח עכשיו? לנסות להיות הכי טוב שאני יכול, כפרט, כאומה וכו', בסדר הזה. איך אני מגלה את הסדר האלוהי הנכון בעולם הזה? הקדוש ברוך הוא גילה לי, בראשית ברא אלוהים, אין ראשית אלא ישראל, ראשית אלא תורה, ישראל קדמו לתורה וכל מה שלומדים פה. זהו. פשוט. למה העולם הבא נמצא בראש? למה הגיהינום נמצא בראש? בשביל מה? כמו שלמדנו במהלך האידאות. ככל שאדם הוא יותר חי אלוהות בעולם הזה, הוא לא זקוק, הנפש שלו לא זקוקה, הראש שלו לא נמצא שם בכלל. לדבר על גן עדן, גיהינום, סחר ועונש עולם הבא. הוא פה חי באיזושהי מידה את האור של הסלון שמיר לפרוסדור. אז הוא לא שייך לזה. ככל שאדם מתרחק, ככל שהוא שם דלת בין הפרוסדור לסלון, והוא נמצא עכשיו בחושך של הפרוסדור, אז זה מאוד מעניין אותו. מה קורה שם אחרי הדלת? מה קורה שם אחרי הדלת? איזה אור יש שם? איך חיים שם? מה קורה שם? בוא נציץ. מה יש להציץ? אם הסלון פתוח אל הפרוסדור, אז הסלון מאיר, האור של הסלון מאיר. אבל אם אדם שם חציצה, אז הוא כל מיני רוצה לדעת מה קורה שם, מה קורה שם. זה יותר טוב מפה, משתלם יותר. זה נכון מה שעכשיו אנחנו אומרים. מה?
זה לא רק לדעת, זה נוגע
תגיד, יש לי שאלה. איתי, עזוב, אתה עכשיו פה, אתה יכול לא להאמין לי, לך תחפש תשובות אחרות. אני שואל רגע שאלה. פעם עבדת בחיים שלך? עבדת. הייתה פעם איזו עבודה, יום בעבודה, תקופה בעבודה, שהיית שמח מה שאתה עושה, מאמין שמה שאתה עושה זה חשוב, שמח בזה, קם הבוקר שמח, חוזר הביתה שמח, קרה לך? יופי. העיניים שלך היו בחוץ כשהיית בעבודה, כולך נטו, עם כל ההזדהות, כל השייכות, פזלת החוצה? לא. למה? כי אתה היית נטו שמח מה שאתה עושה. מתי אדם פוזל החוצה? כשהוא לא שמח מה שהוא עושה. אז הדשא של השכן יותר ירוק נראה לו. לא, לא, תקשיב למה שאני אומר. מה?
כדי
שאני אהיה מרוכז מה שאני עושה פה, אני צריך להיות מרוכז מה שאני עושה פה. איתי, אני עכשיו הולך להפוך על הפוך. אתה מרוכז בשעה של השיעור הזה? אתה לא חושב עכשיו על שיעור אחר? למה? יכול להיות שבשיעור אחר ידברו על דברים מאוד נחמדים, מאוד חשובים, מאוד מעניינים, מאוד מרתקים, סמויים, נשגבים, ידברו על גן עדן אולי, מי יודע, גלגול לנשמות. למה אתה לא חושב על השיעור הזה? השיעור האחר, כלומר. כי אתה כרגע פה, ואתה מרוכז פה. ואתה כולך פה. אז אתה לא מתעסק עם מה שנמצא בחוץ. כל מידת הקנאה זה כשאדם לא מקנה לעצמו, אז הוא מקנה באחרים. אבל אם הוא מקנה לעצמו, כלומר מוציא את עצמו מהכוח לפועל, מה הוא מקנה באחרים? כל אחד עושה עבודתו במחאות נאמנה, זהו. פשוט. אלא איפה הבעיה נמצאת? הבעיה שאדם לא מרוכז בעצמו, לא שמח בעצמו, לא ברר לעצמו, לא מדויק עם עצמו. אז כל הזמן פה זה לא ברור, זה מחלה. לפני כמה שנים, אולי כבר 12 שנה, 15 שנה, לא זוכר, ראיתי איזה בחור אחד בסדר בוקר, קצת ככה, לא רגוע, לא נינוח וזה. היינו בקשר טוב, ניגשתי לו, מה קרה, כבודו? הוא אומר, אני מתוסכל. למה אתה מתוסכל? זה מימיני, לומד נפש החיים. זה משמאלי, לומד התבונות. זה מלפניי, אורות הקודש. זה מאחריי, מה לא אמרתי עוד? ליקוטי מוהר"ן. זה מעליי, לא יודע מה הוא לומד. עליית נשמה. זה מתחתיי, לומד, לא יודע מה. ואני אומר לי, לומד מסיעת ישרים. אמרתי לנו, מה הבעיה? הוא אומר, מתי אני לימד נפש החיים? מתי לימד אורות הקודש? מתי יודע התבונות? אתה שומע שאתה מדבר? אתה תהיה שמח בחלקך. כרגע זה החלק שלך. זה מה שנכון כרגע לבניין הרוחני שלך. אסור לך לבזול לצדדים. אם אתה תבזול לצדדים, אז לא יהיה לך לא מסיעת ישרים ולא נפש החיים עוד 5 שנים. וזה תרבות שלמה. תרבות שלמה כל הזמן להיות סקרן במה שנמצא בחוץ. אדם עושה משהו, הוא לא שמח בחלקו. הוא כל מה חושב על אחר כך. אדם מטייל. הוא לא שמח בקטע של המסלול שהוא עושה. הוא בדרך לבריכה ולמפל. הוא כל מה חושב על הבריכה הבאה, על המפל הבא. לא אמרנו, אל תהיה, בסדר, אבל תהיה שמח בחלקך. תחשוב שאני הייתי עכשיו, צריך להעביר את השיעור הזה, וחושב עכשיו, לא יודע, זה 5 שיעורים שאני צריך להעביר. איך אני אראה השיעור הזה? הייתי אומר מילים בלי קשר, הייתי אומר, בן אדם, זה משהו לא, משהו זה שם. תחשוב על זה רגע. עכשיו ככה אנחנו חיים. זה תרבות. תרבות, זה תת תרבות. אבנר, כן, לא אבנר.
אנחנו מתחילים לגעת בנושאים האלו של מה יש אחרי זה, מה יש ליד מסוימים. זה לא נפל לי ללימוד תורה לשמה.
לגמרי.
אני מתחיל לשאול מה השלב הבא.
לגמרי. צודק לגמרי. וזאת מחלה תרבותית. לעזוב עכשיו תורה, בעולם הבא. זה מחלה תרבותית, אדם לא שמח בחלקו. כל מה חושב, שלב הבא. שלב הבא, הלאה. כל מה דלת סגורה, הוא מציץ מהדלת. מה קורה שם? זה תרבות, כך אנחנו חיים. אדם שמח בחלקו, איך אומר רש"י? שמח בחלק שהקדוש ברוך הוא מזמין לו. זהו. אם החלק הזה זה אישיות, אם החלק הזה זה הצלחות, לא משנה מה זה החלק הזה. שמח בחלק שהקדוש ברוך הוא מזמין לו, כי הוא יודע שזה החלק שצריך להיות החלק שלו. וחלקים אחרים לא צריכים את החלקים שלו. אז הוא שמח מה שקדוש ברוך הוא מזמין לו. זהו. וזה השיר אמיתי. אז כשאנחנו בעולם הזה, אני לא אומר לא לדעת שיש גן עדן ולא לדעת שיש עולם הבא. אבל אנחנו עכשיו שמחים מחלקנו, עולם הזה. עכשיו צריך להבין איך אנחנו ממצים את החלק של העולם הזה הכי טוב, הכי נכון. בשביל זה אנחנו לומדים את השיעור הזה למשל. כן.
אם האדם ישאל את עצמו למה הוא פה?
למה הוא פה? תשובה אני עונה לך. רבה בגמרא כבר ענה על זה. אלוהי, עד שלא נוצרתי אני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, אני כדאי. לפני שנוצרתי לא היה הקדוש ברוך הוא צריך אותי להיות שותף בבניין העולם. עכשיו הקדוש ברוך הוא צריך אותי. זהו. אז הקדוש ברוך הוא עשה אותי כלי לשליחותך. זהו. איך זה השיר הזה? איך זה מתחיל? אלי, אלי. לא, לא אלי, אלי. עשה אותי כלי לשליחותך. איך זה מתחיל? לא זוכר. זהו, מה אנחנו סך הכל בעולם הזה, ריבונו של עולם, מה אנחנו סך הכל? כלי, כלי קיבול שיש לו שליחות. זה הכל. עכשיו השאלה, מה השליחות שלי? אז בואו נתחיל לברר את זה. טוב, חבר'ה, היה מיותר השיעור היום? לא היה מיותר. אבל תבטיחו לי שזהו. מצינו. איתי, בסדר או לא? זה בגללך. או בזכותך, או בזכותך. סדר, יום ראשון אנחנו חוזרים אלינו לסדר. אני מציע הצעה כללית ממש, כמו שעכשיו אמר אבנר. ככל שהאדם יותר ממוקד בחלק שלו, בזמן, במקום, בעבודה שלו, עבודה רוחנית שלו וכו', הוא שמח. הוא לא צריך כל הזמן לפזול לצדדים. צריך ממש לנצח את היצר בדבר הזה ואת הלחץ החברתי בכיוון הזה. ממש צריך להתרגל להיות אנשים ממוקדי מטרה בהקשר הזה, אם אפשר לומר. זהו, אני עכשיו בעולם הזה. אני עכשיו עושה הכי טוב שאני יכול בעולם הזה. זהו. אני עכשיו עובד, אני עושה הכי טוב בעבודה. אני לומד תורה, הכי טוב בלימוד תורה. הולך לישון, הכי טוב בללכת לישון. 6 שעות התכוונתי, 4 שעות, אבל לא... כלומר, ללכת לישון הכוונה, ללכת לישון, אני ישן. אני לא גם ישן וגם שומע פלאפון וגם שומע אני יודע מה. כשישנים, ישנים. זהו. זה התכוונתי. טוב. יאללה. שבת שלום. ברוכים תהיו.